דף כ"ח עמוד ב' במשנה הראשונה בעמוד דן את הדין. המשנה הזאת זה בעצם המשך מהסיפה של המשנה הקודמת. בסיפה במשנה הקודמת מבואר מי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה ייקבר וישלם מביתו. אומרת עכשיו המשנה, והמשנה הזאת היא מושאלת מסנהדרין, דן את הדין. מדובר פה על אדם שדן דיני ממונות. אותו דיין זיקה את החייב, טעה, זיקה את החייב או חייב את הזכאי, טימא את הטהור או טיהר את הטמא. מה שעשה עשוי וישלם מביתו. יש לנו מושג שנקרא טועה בשיקול הדעת ויש טועה בדבר משנה. טועה בשיקול הדעת, שם אנחנו באים ואומרים מה שעשה עשוי, אבל הוא טועה שישלם מביתו. טועה בדבר משנה, הדין הוא שהוא רשאי לחזור בו, וכיוון שהוא יכול לחזור בו אז אכן הוא לא משלם. כרגע אנחנו מדברים על טועה בשיקול הדעת, אז נדבר על המציאות הזאת. זאת אומרת, כמו שבעצם רש"י מציע בשתי שורות האחרונות בעמוד, שיקול הדעת מפרש בפרק כמה דסנדרין, כגון תרי תנאי או תרי אמוראי. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת תנאים או מחלוקת אמוראים, ולא יתמר הלכת הלא כמר ולא כמר. לא נפסק לנו באף מקום הלכה, אלא מה? וסוג ידי אלמה כחד מיני. אתה רואה את המהלך של הסוגיה, אתה רואה את התפיסה הפשוטה, התפיסה הפשוטה היא כמו אחד מהצדדים. פה אנחנו באים ואומרים שמה שהוא עשה עשוי. למה? כי בעצם יש על מה לסמוך, יש כזה שיטה. אז אומר עכשיו זה שעשה זכאי, אני מקבל את הדין, זה מצוין. אבל מסד שני, הוא הרי טועה, ולכן ישלם מביתו. לעומת טועה בדבר משנה, שזה משנה מפורשת, והוא טעה במשנה. ואם הוא טועה בדבר משנה, שם אנחנו אומרים שהוא חוזר, וזה עוד נבהר. מסיים את המשנה, ואם היה מומחה לבית דין פטור מלשלם. אבל אם מדובר על אחד שהוא מומחה, במומחה גם אם הוא טועה בשיקול הדעת הוא פטור מלשלם. ורש"י מסביר את העיקרון של הדבר. אומר רש"י, ואם היה מומחה לבית דין פטור, דלומצי מימר לעמי דיינקלי, הועיל ולא בקט בדיני. כשאחד הוא לא מומחה, יש לי אליו טענה, תגיד לי, בשביל מה פסקת? אם יש מחלוקת ואתה לא בקי, אז אל תפסוק. אבל אחד שהוא מומחה לבית דין, אז אני בא ואני מקבל על עצמי את מה שהוא יאמר, כי אני בא אליו בתור מומחה. וכיוון שאני מקבל את מה שהוא יאמר, אז אני מקבל גם את הטעות שלו. לכן אין לו מקום לבוא ולשלם. מיד אומרת הגמרא, לי מתנן סתמה כרב מאיר דדיין דינא דגרמי.
רגע, מומחה הוא חסין
שואלת הגמרא, מיד נבהר, שואלת הגמרא, לכאורה המשנה שלנו מוכרח לבאר אותה ליבא דרב מאיר. אז שוב, כיוון שאנחנו בסך הכל בסוגיות מושאלות מאוד ואי אפשר להקיף את הכל, אז אנחנו מדברים נקודתי לסוגיה שלנו, עד כמה שידינו משגת בזמן שלנו. הווה אומר, יש מושג של גרמה ויש מושג של גרמי, אבל זה מתחיל עוד בשלב אחד קודם. במסכת בבא קמא הרחבנו מאוד בהגדרה מה זה נקרא בכלל מזיק. מזיק למעשה זה מציאות. לשלם על נזק זה חיוב של תורה. זה אומר, יש מה שנקרא מלווה הכתובה בתורה ויש מלווה שאינה כתובה בתורה. מלווה שאינה כתובה בתורה זה למשל אדם נתן למישהו הלוואה. מה שהוא צריך להחזיר לו את ההלוואה זה בכלל לא נוגע לדין תורה. יש גם מצווה מן התורה, אבל זה לא נוגע. גם אם לא היה תורה, קיבלת ממני 100, תחזיר לי 100. בנזיקין לא קיבלתי שום דבר. אז אם לא קיבלתי שום דבר, למה שאני אתן לך? מה נתת לי שאני אתן לך? אלא מה? הזקתי אותך, מאוד עצוב. אבל מה אני אשלם? באה התורה וחידשה פרשת נזיקין. אמרה התורה, מי שמזיק צריך לשלם. אז מתי צריך לשלם? במקום שהתורה חייבה. ואם התורה לא חייבה, אז אני לא משלם. לדוגמה, המשנה מתחילה ארבע אבות נזיקים, השור, הבור, המוות והעבר. ואז בדף ה' הגמרא שם באה ואומרת להלכותיהם. מבארת הגמרא מה הכוונה. למשל, יש לנו דין שאם אתה עכשיו הולך ולוקח את הקמה של החבר שלך ומחסר אותה בברזנט ומדליק את הקמה, אתה פטור. למה? כי תמון באש הוא פטור. פתחת בור. אבל יש לנו דין, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. יש כל מיני מצויות, הבק שאינו ניכר. לקחת ותימית את התהרות של החבר שלך. קילו עגבנייה טהורה עולה 10 שקלים. קילו עגבניית 100 זה 2 שקל. כי זה יש הרבה. אז אתה בעצם מזיק, מה? אתה אפשר להתכחש לזה שהזקת אותי? אבל אני לא חייב לשלם. למה? כי התורה לא חידשה פה דין של נזיקים. על גרמה התורה לא חידשה דין נזיקים. לכן יש לנו בפרק שישי שמה הכונס, גרמה בנזיקים פטור מדיני אדם. לא הכוונה היא שאתה לא מזיק. גם בהיבק שאינו ניכר, לא הכוונה שאתה לא מזיק, אתה מזיק. ולכן חייב בדיני שמיים. אבל בדיני אדם, בבית דין, לבוא ולהוציא ממני אתה לא יכול, כי התורה לא חידשה פה דין של נזיקים. לכן זה נקרא גרמה בנזיקים, פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים. יש מושג שנקרא גרמי. למעשה יש תוספות בבבטרה כף ב', שם התוספות מרחיב, זה לא לנו עכשיו. יש קונטרס שלם שנקרא קונטרס דינה דגרמי של הרמב"ן. מה ההבדל בין גרמה לגרמי למי שסובר שבאמת יש חילוק ביניהם? ואם יש חילוק, אז אליבא דרב מאיר על גרמי הוא חייב. מה שאנחנו צריכים לסוגיה שלנו כדי להבין, גרמה זה לא דבר שבהכרח יהיה הנזק. למשל, יש לנו דין של הפותח את השער בפני בהמת חברו. זה נקרא גרמה בנזיקים. הרי זה לא ברור שהבהמה תצא, וזה לא בכך שאם היא תצא היא תזיק. אז זה גרמה בנזיקים. על גרמה בנזיקים התורה אמרה שבביידין אי אפשר לחייב. אתה לא שאתה לא גרמת לי נזק. פטור מדיני אדם חייב בדיני שמיים. הכופף כמתו בפני הדלקה וכו'. כל המקרים של תחילת הכוינס. גרמי פירושו של דבר שיש פה 100% שהנזק יהיה. כמו למשל דן את הדין. אז אם אתה פסקת עכשיו שאני חייב, אז יש פה נזק ודאי. הנזק ודאי יהיה. אין לנו ספק שהנזק יבוא. יש עוד נידון עם זה. מיד, זה כבר תופעות שם בהרחבה. זאת אומרת, שבעצם באה הגמרא ואומרת, אם אתה אומר אצלנו במשנה, שדן את הדין, זיקה את החייב וכו'. ולכן אני אומר, מה שעשה עשוי וישלם, על מה אני אשלם? הרי לא עשיתי מעשה בידיים, כולי גרמה. אלא מה? זה גרמי, נפלא. אז אתה חייב להעמיד את המשנה ליבא דרב מאיר, שרב מאיר בא ואומר שבגרמי חייב. וזה אנחנו מאוד קשה לנו לקיים את המשנה, כי אנחנו לכאורה לא פוסקים כדעת רבי מאיר. ולכן עונה הגמרא, אמר רבי אלוהי, אמר רב, כגון שנשא ונתן ביד, המשנה היא גם ליבא דרבנן. ומדובר פה על אחד כזה שהוא מזיק בידיים. למה הוא מזיק בידיים? אז הגמרא מבררת, בשלמה חייב את הזכאי, כגון שנשא ונתן ביד, אני מבין. לצורך הדוגמה, יש פה מלווה ולווה. בא הרב ואומר שהלויבה חייב לשלם. לוקח את הכסף מהלווה ונותן למלווה. זה נקרא נשא ונתן ביד. אתה מזיק בידיים. אני מבין למה אתה חייב. אלא זיקה את החייב, היחידמי. מה הוא עשה? הוא אמר שהלווה לא צריך לשלם. אידה אמר לי פטורתה והלא נשא ונתן ביד. הרי הוא לא עשה שום דבר, אז זה מקסימום גרמי. אז שוב, אני לא יכול לקיים את זה על איבד רבנן. אמר אבינה, כגון שהיה לו משקון, הוא נטלו אמנו. מדובר שהמל והחזיק משקון, והרב לקח את המשקון ומסר אותו ללווה. ופה אנחנו צריכים להוסיף שמשקון זה לא מה שאנחנו רגילים להבין שזה סתם ביטחון. משקון פירשו של דבר פיראון. במשקון כבר מונח הפיראון. רק אם תביא לי כסף, אז אני אחזיר לך את המשקון ואני אתן לך, אני אקח ממך את הכסף. אבל המשקון זה תחילת פיראון. עכשיו לקחתי את הפיראון ומסרתי את זה ללווה. אז ממילא אני חייב, יש פה מזיק בידיים. תימא את הטהור, דאגה והוא שרץ. הרב לא הסתפק בזה שהוא אמר שזה תמה. אלא הוא לקח שרץ כדי להראות לנו שהוא מתכוון בפסיקה שלו ועבר על הכל כדי להראות שזה 100% תמה. הוא עשה מעשה בידיים. וכבר שם התוספות דן, לכאורה הרי זה הבק שאינו ניכר. אז פה תוספות בא ואומר שמכיוון שהשרץ מונח עכשיו על גבי התבועה, אני רואה את המטמא, אז אפילו שלא רואים את התומה, אבל אני רואה את הדבר שיוצר את התומה, לכן זה נקרא היזק ניכר. גם למען דמר היזק שלא ניכר, בכזה מקרה יהיה חייב. תיהר את התמא, שירבן עם פירותיו. הוא אמר לו שזה טהור, לקח את כל הפירות האלה שהוא החליט שהם טהור ועליבא דאמת הם טמאים, והרבב את זה בתוך החולין שלו, נשא ונתן ביד. על זה אנחנו דיברנו שיהיה חייב. אבל אם זה באמת היה באמירה בלבד, אז אני אומר שוב, אני לא נוגע, יש סוגיה שלמה, תוספות בבבא קמא, בדף קוף, צריך לראות בהרחבה בעזרת השם שם, זה משולב פה בכמה וכמה סוגיות, ויש תוספות שרוצה להגיד שאמירה זה גם נחשב מעשה, ויש לו גם על מה לסמוך, כמו שמצאנו לגבי פיגול, שאמירה שלו זה דבר שיוצר, כמו שמצאנו מקלל, מגדף, יש כמה מקומות שמצאנו שאמירה יוצרת דבר. אנחנו כרגע לא לומדים פה שאמירה זה נחשב מעשה. ולכן בא תוספות דיבור המתחיל בדן את הדין, ותוספות אומר, בדיבור המתחיל לאי מתנן, סתם כרב מאיר, אומר תוספות, עם כל הכבוד, אבל במשנה הקודמת אתה מוכרח לדון על איבדי רב מאיר. הרי המשנה הקודמת מדברת על מקרה מי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו, כתוב מפורש שאיך זה נעשה, לא במעשה שלי, הוא לא שחט, אלא על פי הדיבור שלי. ולכן אומר תוספות, תימה, דלא די כך עם הרישא, דמי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה יקבר וישלם מביתו. דאי ממה נפשך כרמי רעתיה, דדאי דינא דגרמי, דלא מתוקמה בין עשה ונתן ביד, דאי נשחט על פיו קטני. אבל השיטה מקובצת במקום רוצה לבוא ולתרץ את זה, דנשחט על פיו היינו שציווה לעבדיו ולבני ביתו לשוחטו, דהה וכמו שחיטה בידיים. וזה עוד סוגיה שלא לנו עכשיו, האם באמת כשאני עושה העבד שלי פעולה על פי הדיבור שלי, כי אם העבד שלי עושה דבר מעצמו רבנן פטרו אותי, כי אם כן כל אחד שירגיז את העבד שלו ילך העבד שלו ישרוף את האסם של השכן, ישרוף לו את הבית והבעל הבית יפשוט רגל, כי הרי בעצם על העבד קנייני שלי אני חייב כמו על הבהמה שלי, זה ממונו המזיק. אז אני צריך לדבר שמדובר פה הרי על עבד קנייני, כי בעבד עברי, אז אני, אמירה שלי אליו זה שום דבר, כיוון שאנחנו יודעים שכשאני בא ואומר למישהו לעשות מעשה עבירה, אז דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מישומים, אתה לא יכול לבוא לחפתי, אין שליח לדבר עבירה חוץ ממה שחידשה תורה, אבל אין שליח לדבר עבירה. זאת אומרת שלמעשה אתה לא יכול לחייב אותי, אלא מה? בצד העבד שלי, הממון שלי. אז מתי אני אומר שהממון שלי פתום משלם? כשהוא עושה מעצמו. אבל כשזה על פי אמירה שלי, בקשה שלי, אז זה בעצם היד האריכתה שלי. וכיוון שזה יד האריכתה שלי, זה נקרא מעשה בידיים, ועל זה אני אחייב. כך תוספות, ככה תוספות חיצוניים, רוצה ליישב את קושיית התוספות. ממשיכה המשנה ואומרת, הוא מעשה בפרה שנקלה האם שלה. היה כזה מקרה, פרה שהרחם שלה נקלה, והחילה רבי טרפון לכלבים, ובאו לשאול את רבי טרפון מה הדין, ורבי טרפון אמר, זה טרפה. וכיוון שזה טרפה, מה שיש לך לעשות עם זה, זה רק לתת את זה לכלבים. בא אותו סיפור לפני חכמים, הוא בא מעשה לפני חכמים ביבנה, והתירוע. למה? כי באו חכמים ואמרו, הוצאת הרחם לא יוצר טרפה, במה יכולה לחיות עם זה? לאורך ימים ושנים. והראיה שאמר תודוס הרופא, אין פרה וחזירה יוצאת מהאלכסנדר של מצרים, שהם חותכים את האם של הבישיל שלא תלד. הפרות והחזירות של מצרים היו משובחות עד למאות, ואנשים היו באים ומשלמים על זה ממון הרבה. נו, אבל אם אנחנו נוציא משם פרה שתוכל מחר להרבות אותה, אז הם יפסידו את הפרנסה. אז לא היו מוכרים לפני שהיו מציעים ממנה את הרחם, ובכל זאת היא הייתה ממשיכה לחיות. זאת אומרת שזה לא טרפה, אז אם זה לא טרפה אז הוא צריך להכיל אותה לכלבים. אומרת הגמרא, אמר רבי טרפון לעצמו, הלכה חמורך טרפון. אומר רבי טרפון, אני צריך למכור את החמור שלי ולשלם את הפרה.
או,
אז בא זה הגמרא ואומרת, אמר לו רבי עקיבא, רבי טרפון, אתה מומחה לביידים, וכל המומחה לביידים פטור מלשלם. אתה מומחה לביידים. נו, ורבי טרפון לא ידע שהוא מומחה לביידים. מה רבי עקיבא הוסיף לו שהוא לא ידע? אני חושב שזה צריך להיות הבסיס להבנה, אבל לא ראיתי את זה כתוב, אז אני נזהר בלשוני, צריך לבדוק את זה. אבל לכאורה נראה שזה יותר קרוב להיות המסע ומתן. מעט גם רבי טרפון יודע שהוא מומחה, אבל רבי טרפון אחת שגם מומחה, מה שאמרנו שהוא פטור, זה פטור בדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים. ואז הוא בא ואומר, ולכן אני חושב, רבי טרפון היה עשיר גדול. רבי טרפון לא היה צריך למכור חמור בשביל לשלם פרה. אבל הוא לא אומר אני משלם פרה, הלכה חמורך. זאת אומרת, כביכול מה שאני בא לעשות עכשיו זה לצאת ידי שמיים. אז אני לא בגלל הפרה, לא בגלל שאתה יכול לטבע אותי בנזיקין, אלא לצאת ידי שמיים. ואז מה עונה לו רבי עקיבא? אומר לו רבי עקיבא, אתה מומחה לבידין. מומחה לבידין פירושו של דבר שגם לא, אין פה את הדין של לצאת ידי שמיים, אתה בכלל לא מזיק. כמו שרשי ביאר קודם, קיבלתי עליי את הדין שמה שהמומחה יגיד, גם במידה ויהיה פה נזק. גם במידה ויהיה פה נזק, את זה קיבלתי, בשביל זה באתי למומחה. לא כל מומחה תמיד יוצא צודק במה שהוא אומר, אבל אני סומך על המומחיות שלו. אני גם יודע שהוא עלול לטעות, אבל אני מעדיף את הטעות שלו מאשר טעות של מי שאינו מומחה. כשאתה בא לאחד שהוא לא מומחה, אז אתה בא לשמוע חוות דעת, אבל אם אתה לא יודע, אז אל תביע דעתך. אצל המומחה אתה סומך על מה שהוא אומר. ולכן אין פה דין אפילו לצאת ידי שמיים. לא, חידוש גדול, זה רבי עקיבא יכול חדש. ולכן הגמרא ממשיכה. אומרת הגמרא, ותיפוק לדתאה בדבר משנה, ותאה בדבר משנה חוזר. הרי זה משנה מפורשת. ותואה בדבר משנה חוזר. ורשי במקום אומר, ותיפוק לה. דהינה מלאו מומחה הוא פטור. דתואה בדבר משנה הוא דתנן, באילו טרפות, משנה בחולין, נתלה האם כשרה. ותואה בדבר משנה חוזר בדיבורו בסנהדרין. וכיוון דיקאי מפרה ומצי למהד הרבה, ולמישרי, השתכח דמה שאמר, לאו כלום הוא זה. וזה שחילה לכלבים הבעלים, איהו דאפסידה נפשי. אתה לא יכול לקבוע אותי. מה אני אמרתי לך? אני טועה בדבר משנה, אני יכלתי לחזור בי, מה רצת להכיל את זה לכלבים? לא הוא הכיל את זה לכלבים, הבעל הבית הכיל את זה לכלבים. אז ממילא, בטועה בדבר משנה, אתה לא יכול... בטועה בשיקול הדעת מה שעשה עשוי, היסטוריה. לכן שם אני יכול להגיד, זה לא טענה, למה יכלת לכלבים? אבל טועה בדבר משנה, אני יכול לחזור בי. מוכרחים לומר שגם המשנה בסנהדרין לא עמדה לפני רבי טרפון. כי אם המשנה בסנהדרין עמדה לפני רבי טרפון, אז למה המשנה שלנו אומרת שאמר תודוס הרופא? אתה צריך את תודוס הרופא? יש לך משנה מפורשת שהמשנה אומרת שבניטל האם, אז זה לא מעשה טרפה. אלא מה? צריך לזכור, הרי המשניות זה לא איזה מקשה שנאמרה. אמרנו, רבי יהודה בא, ספת הליקוטים, יש דברים שנאמרו בתקופה מאוחרת יותר. אבל טועה פה בדבר משנה, הכוונה היא בדבר בהור ובריר. וכולם יודעים שאם נקלה האם, הבהמה חיה, זה לא טרפה. וכיוון שזה לא טרפה, אז אתה בכלל לא צריך, כי אתה מומחה. טועה בדבר משנה, אז זאת אומרת, גם אם לא היית מומחה, אלא עצם זה שאתה טועה בדבר משנה, אתה לא עשית שום דבר. ופה כבר הרבה יותר קל להבין. אם נלך עם הכיוון שלנו, שוב, אני אומר, זה חידוש, צריך לבדוק אם זה אמת. אבל אם נלך עם המהלך שלנו, אז זה הולך ככה. רבי עקיבא, כשהוא בא לרבי טרפון, הוא הבין שרבי טרפון בא ויחב שהוא טועה בדבר משנה. ואם הוא טועה בדבר משנה, אפשר שבאמת הוא פטור מדיני אדם, אבל פורט גרמתי לו לעשות את הפעולה. וגרמה בנזיקים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז אחד רבי טרפון, הלכה חמורך טרפון, לא מצד הדיני אדם, גם אני יודע שזה טועה בדבר משנה, אלא מצד הדיני שמיים, כי יש פה גרמה בנזיקים, כי אני גרמתי לו לעשות את המעשה, הוא לא אני עשיתי, אבל אני גרמתי. בא אליו רבי עקיבא ואומר לו, רבי, אתה לא טועה בדבר משנה, אתה מומחה. ומומחה אין לו אפילו את הצד של לצאת ידי שמיים. ולכן גם תשובת הגמרא, עונה הגמרא ככה. חדה ועוד כמה, חדה דתאה בדבר משנה חוזר. זה גם רבי טרפון יודע. ועוד, הנה מי בשיקול הדעת היית, גם אם זה היוגדר כתועה בשיקול הדעת, הרי מומחה לבית דין אתה. וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם. ופה שוב, זה פטור לגמרי. ככה טועה לו רבי עקיבא, כדי שנוכל לקיים את הסוגיה, אחרת מאוד יהיה קשה להבין מה רבי טרפון רוצה פה.
הוא כיוון אותו לזריקת העבר הזה ולאכילת כלבים, או שהכל
אמר את זה? לא, הוא אמר לו שאין לך מה לעשות עם זה.
אז זה לא עניין שזה שהבעל הבית בא ונתן את זה לכלב.
זה נקרא, זה גרמה. כי כשאתה בא לרב, והרב בא ואומר לך שאין לך מה לעשות עם הבהמה, אז מה נשאר לך לעשות עם זה? אני אשמור את זה בתור מה? קישור? אז הוא נתן את זה לכלבים. אז יש פה צד של גרמה, אז זה אם אני אבוא ואני אדון אותו מצד טועה. אז אם אני אומר שהוא מומחה, אז במומחה אין שום דבר, זה קיבלת עליך מלכתחילה, אתה, כמו שאתה חותם אצל המומחה, שמה שהוא יעשה, אתה מקבל את ה... אתה, ככה, אני הולך לפי מה שהוא מבין. בשביל זה באתי אליו.
הוא לא יש לי חיה, מה?
אומר את המשנה, הנותן שכר להיות רואה את הבכורות, אין שוחטים על פיו. אם יש פה מומחה שלוקח תשלום על זה שהוא פוסק שיש פה מום קבוע, אז אנחנו אומרים שאין שוחטים על פיו, אי אפשר לקבל את הפסיקה שלו, כי אנחנו חוששים שמה שהוא אומר שיש פה מום קבוע זה בשביל לקבל מזכורת. אלא אם כן היה מומחה קהילה ביבנה שהתירו לו חכמים להיות נוטל ארבע יסרות לבהמה דקה ושישה לגסה, בין טעם ובין בעל מום. אומרת המשנה, אלא אם כן מדובר פה כמו אותו עילה שרשי אומר עליו למעלה, והדר ביבנה דחסיד היה ולא נחשד בכך, ששם כן מותר לקחת. לכאורה לא צריך להגיע לחסידס שלו. הרי בעצם מה קרה פה? באו ואמרו לו, אתה מקבל תשלום בין אם אתה תפסוק שזה תם ובין אם תפסוק שזה בעל מום. זה בעצם אם תאמר שזה מום קבוע, בין אם תאמר שזה מום עובר, אתה מקבל מפקורת. אז ממילא, כיוון שהוא מקבל בכל מקרה מפקורת, אז אני כבר לא חושד אותו. אבל זה לא המשנה. המשנה הרי אומרת, הנותן שכר לדון אין שוחטים על פיו. אלא אם כן, זה מקרה מיוחד. למה את המקרה המיוחד הזה אפשר לעשות רק עם מילה ולא עם כל אחד? ממשיכה הגמרא ואומרת, מה היא טעמה? אז הגמרא רוצה קודם כל להבין מה החילוך בין בהמה דקה לבהמה גסה, למה פה לוקח ארבע ופה לוקח שישה. עונה הגמרא, פשוט מאוד, היי נפיש תרחי והי לא נפיש תרחי. בבהמה גסה זה בדיקה הרבה יותר קשה, יותר תורח אז מקבלים יותר, על בהמה דקה זה פחות תרחה אז מקבלים פחות. ועל זה מבואר בין טעם בין בעל מום. שואלת הגמרא, בישלמה בעל מום משום דקשר אליי, אלא טעם המי. מה הגמרא רוצה? מה השאלה? שואלת הגמרא, בישלמה כשהוא פוסק שזה בעל מום, אז אני מבין על מה הוא מקבל תשלום, אני נהנה, ככה אני צריך להמשיך לגדל אותה, יש לי הוצאות, כבר דיברנו הרי זה אוכל ולא עושה, אני רק יוצר לעצמי נזקים ומתחים, אסור בגיזה, אסור בעבודה, ועכשיו הוא שחרר אותי מהעול, אז אני משלם לו. אבל אם הוא אומר לי שזה מום עובר, זאת אומרת שאני נשאר עם שלי, אז הוא לא נתן לי שום דבר, אז על מה אני משלם לו? על מה אני משלם לו? אני לרגע רוצה לברוח מהנורמות החברתיות, אבל ננסה בכל זאת להסביר את זה במעט, במעט. כי בעצם זה גם יהיה מונח בתשובת הגמרא, אז נצטרך להבין מה כתוב פה, מה התחדש פה. אני נכנס לחנות, רוצה לקנות מקרר. אני עומד שעה עם בעל הבית, מקבל ממנו כל מיני אייצס, מראה לי, פותח, סוגר וכולי. אחרי שעה אני אומר לו, תודה רבה ויוצא מהחנות. למה הוא לא מקבל על זה מזכורת? למה הוא לא מקבל על זה כסף? אני לא מדבר על נורמה חברתית, אני לא מדבר עכשיו, אני הזמנתי בעל מקצוע הביתה, והבעל מקצוע בא ואמר לי, תשמע, המכשיר מקולקל ולא כדאי לתקן, או לחילופין, המכשיר תקין ואתה טעית, אתה פשוט לא ידעת להכניס זה לתק, ואני משלם על מה שנהניתי, או שעכשיו זה תקין, או שאני משלם לו על מה שהוא מוכן לתקן. אבל אם יבוא אליי בעל מקצוע הביתה ויגיד לי, תשמע, לא מוצא את התקלה, לא מוצא את הבעיה, זה הדלת, אני לא משלם לו על זה. אני לא משלם לו על זה שהוא לא יודע לטפל, אני מזמין לך בשביל שאתה תמצא את התקלה, לא מצאת את התקלה, אתה לא בעל מקצוע בשביל. אתה לא עשית את השירות. לכן באה הגמרא ואומרת, מילא במקרה שהוא נתן שירות, אני מבין, כי תשלום זה על מה שקיבלתי, מה שלא קיבלתי, על מה אני משלם. והתשובה של הגמרא, דין כן, עתי למחשדי ואמרי, היי בעל מום תמו, והי דקשרי למשום אגרה. דהיינו עונה הגמרא, וזה בעצם מה שאמרתם. אני אומר, אני נאלץ להסביר את זה ככה. אבל התשובה של הגמרא מונחת במה שנאמר קודם, נפיש תרחי ולא נפיש תרחי, זה בעצם השקלא וטריא שלנו. באה הגמרא ואומרת, אני לא משלם על מה שהוא פסק לי. כי אם הייתי משלם על מה שהוא פסק לי, אז אני אגיד שמה שהוא אמר שהיא בעלת מום, זה כדי לקבל משכורת, וזה אני לא רוצה. אלא אני משלם לו על התרחה, הוא בא אליי. הוא עבר על הבהמה, זה כבר לא משנה התוצאות, אני לא משלם לו על התוצאה, אני משלם לו על הביקור, בין אם הוא ידיע לי שבסופו של דבר זה מום עובר, בין אם הוא ידיע לי שזה מום קבוע, אבל הוא עשה את השירות, על השירות אני משלם.
הוא יגיד אני לא יודע להחליט,
אז אני לא אשלם.
אז לא שאלה, זה לא על הביקור,
זה על הביקור, זה על התרחה. לא יודע להחליט, אבל תבוא.
הוא
לא תרח, אבל תבוא, זה לא תשובה. מומחה לא אומר אני לא יודע להחליט, אין כזה דבר, זה לא תשובה. יחי אומרת הגמרא, תמנה מיאמרי בעל מומו, והי דלא קשר אלא יסבר, כי איך ידי לשקולה, אז אם מאחיתי, אומרת הגמרא, לא פתרת לי שום דבר. אז אם אני משלם על הביקור, אז ודאי שהוא יגיד לי שזה תם. למה? לתשמע, קח את הבהמה, תן לה להסתובב עוד שבוע, תחזור עוד שבוע, נראה. תקבל עוד פעם מזכורת. יש לו אינטרס, מעביר אותך בטסט ומוריד אותך על הפנס, עכשיו תעשה עוד סיבוב, תשלם עוד פעם. אז שוב אני אחשוד פה. עונה הגמרא, אחד הזימנה תקנו לרבנן, תרי זימנה לא תקנו לרבנן. הוא מקבל מזכורת על ביקור אחד. על הביקור השני הוא לא מקבל מזכורת. שואל תוספות, אז אם לא מקבל על הביקור השני מזכורת, אז ודאי שהוא יגיד, אז הוא יגיד שזה בעל מום. אחרת, אם יבואו אליו פעם שנייה, אז הוא צריך לקבל אותו חינם. אומר תוספות למעלה, ואם תאמר, הקטי אמרי, היי תאמו, והי דשאי ללפי שאינו רוצה לתרוח פעם אחרת. אז תירוץ ראשון עונה תוספות, אני לא חייב לקבל אותך. אבל אם קיבלתי אותך, אני לא יכול לקחת תשלום על הפעם השנייה. אבל אני יכול להגיד לך, אני לא מקבל אותך, לך למישהו אחר. ממילא הוא לא חשוד. אני צריך תביעות בתוספות. לא חייב לקבל אותך.
על הפעם הראשונה?
פעם הראשונה לקחתי, אני מקבל תשלום על הביקור. נקודה.
לא חייב לבוא פעם שנייה?
פעם שנייה, אם אני אבוא, אני לא יכול לקחת תשלום, אבל אני לא חייב לבוא. לא, לא חייב לבוא. לא, אם הוא ייקח תשלום, אז אני בבעיה.
אז הוא יקרא לבן אדם אחר, אז הוא יפתח שלם לבן אדם
השני. מה אני יכול לעשות? אני באתי, נתתי לך שירות, אתה לבד אמרת. בדקתי, טרחתי והתברר שזה, אני לא שלא מצאתי את הבעיה. מצאתי, והבעיה הזאת היא אומרת שאתה לא יכול עכשיו לבוא ולשחוט את הבהמה. זה לא שלא עשיתי את העבודה שלי. אבל אני רוצה את הוועוד ותופות. אומר תופות ועוד, דבזה לא יחשדו לעולם, שיתיר את האיסור כדי לנצל מתורך של פעם שנייה. זה אני חושב תשובה למה שרשי פתח למעלה ואמר כאילה הדר ביבנה דחסיד הוא ולא נחשד בכך. המשנה הבא ואומרת הנוטל שכר להיות רואה את הבכורות הם שוחטים על פיו, זה הגדרה הכללית. אדם רגיל אני לא סומך עליו, אתה יודע למה? ושבאדם רגיל, תיקח אתה רוצה לבוא אל הרב, אם אתה יודע שיש רב שיש לו כוח דה תירה, באים אליו, הרב יודע הרבה פעמים לומר מותר, ויש רב שאין לו כוח דה תירה, כל דבר אצלו אסור, לאיזה רב אתה הולך? אז בוא נגיד שמה שהוא אומר עכשיו שזה בעצם מום קבוע, כי הוא רוצה ליצור לעצמו מוניטין. הוא רוצה שכולם ידעו שמי שבא אצלו יוצא עם מום קבוע והוא מסודר. אז שוב תחשוד בו. אז אין לדבר סוף. לכן אומרת המשנה, ברמה העקרונית לא נוטלים תשלום. אבל אם זה אחד חסיד שעליו נאמר בתוספות ועוד לא יחשדו לעולם, כן, אדם כזה שאנחנו לא נחשוד בו, אז נכון, בגדול אם הוא לא היה נוטל בכלל תשלום, אז פייטי אומר שלא, הוא אמר בהמה גסה, הוא אמר בהמה בעלת מום קבוע, כדי לקבל תשלום, כי בתם הוא לא מקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, זה שתצטרך לפות אצלו ביקור שני, או זה שעכשיו יצא לו מוניטין, זה כבר לא חושדים. עד כדי כך, לבוא ולחשוב, זה אנחנו לא חושדים. אז אחד כזה כמו עילה, שאצלו לא יהיה כזה חשד, שמה באמת לא תקנו. אבל ודאי, שתשלום הבסיס, ודאי שאני צריך לתת לו. אז על מה אני נותן לו? על התרחה שלו. זה לא משנה מה הוא פסק, על התרחה אני משלם. אומרת המשנה, נוטל שכרו לדון. אדם שרוצה תשלום על השכר, על זה שהוא דן את הדין. דיניו בטלים. שואל תופעות מיד ועד אתנן, המכוער הדיין שנוטל שכר לדון, אלא שדיניו דיו. מפרש בפרק בת לדי כתובות, באגר בטלה, דמוכח תשארי. יש שכר בטלה, ויש על מה שעכשיו אתה דן את הדין. על לדון את הדין הוא לא מקבל תשלום. להעיד, אם רוצה תשלום על העדות, עדותיו בטלים. להזות את המי חטאת או לקדש את המים עם האפר, מימיו מי מהרה ומים סרוכים שפסולים למי חטאת, ואפרו אפר מקלה, זה כמו לזרוק עליך בוץ. אין בזה שום משמעות של אפר פרה אדומה. אם היה כהן, מה קורה עם הזה שאתה עכשיו הבאת אותו להעיד או לדון או לקחת את המים, ואותו אדם היה כהן ובדרך העברת אותו לצורך העניין בבית הקברות ותימהו, וממילא הוא עכשיו נפסל מתרומתו, הוא לא יכול עכשיו לבוא ולאכול את התרומה. ותרומה זה דבר שנמכר בזול. כשאני יכול לאכול תרומה, אז אני מקבל קילו בשקל. כשאני לא יכול לאכול תרומה, אז העגבנייה עולה 10 שקלים. מאכילו ומשקו ופחו. אז הוא צריך לדאוג לו, הוא רשאי לתת לו אוכל, לתת לו שקיעה, לסוך אותו, שזה דברים שאתה יכול לעשות עם תרומה, כי פה זה לא תשלום, פה זה מה שחיסרת אותו, אתה ממלא את החיסרון, אתה לא משלם לו. כן, אותו דבר. ואם היה זקן, מרכיבו על החמור. אם הוא אדם לא יכול להגיע לבד, אז אתה מביא אותו. ההובלה הזאת זה לא נקרא תשלום. זה הדרך היחידה כדי שהוא יוכל להגיע למקום. אז אם הוא צריך כדי לבוא לבית הדין עשה, אז הוא לא צריך לשלם עליך. הוא לא יכול להגיע לבד. אז את זה אתה יכול לתת לו. מסיים את המשנה בכל אופן ונותן לו שכרו כפועל. אז ראשית מיד מברר את הגמרא, מיד בגמרא נדון מה זה שכרו כפועל. ממה הנמילי? מאיפה אתה לוקח ותראה רשי, אומר רשי, דה נותנים שכר על הוראה ותלמוד תורה שילמד. מאיפה אתה יודע שהדיין הזה לא יכול ליטול תשלום? אתה בא אצלו ללמוד תורה, הוא לא יכול לדרוש על זה תשלום, מאיפה אתה יודע את זה? אמר רב יהודה, אמר רב, דאמר קרא, כתוב בפסוק, אומר משה, ראה לימדתי אתכם היום, חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. מה אני בחינם, אף אתם בחינם. תניא למי אחי, כאשר ציווני השם אלוקיי, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. נו, אז מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אז הוא יבוא עכשיו למקולת ויגיד אני דיין, ומה? ויתנו לו חלב. תוספות שואל שאלה לגמרי אחרת, אומר תוספות, למה צריך שיהיה פסוק בתורה ושוחד לא תיקח? אם אסור לו בכלל ליטול תשלום, אז ודאי שהוא לא יכול לקחת שוחד. אז בשביל מה צריך בשוחד לא תיקח? אומר תוספות, באמצע דיבור מתחיל מעני בחינם. ואין לתמוע על דייני גזרות שבירושלים שהיו נוקנים שכרן מתרומת הלשכה. איך הם לקחו כסף מהקופה הציבורית? דבלאף טעמה דאגר בטלה, דמוכח שריעתם. שם מדובר שלא קיבלו את זה כשכר בטלה. מזכורת. כיוון.
מי משלם בעצם?
בתרומת הלשכה? הציבור.
זה קופה כללית.
כן, זה קופת הציבור. זה ודאי שהבעלי דינים לא יכולים לשלם. זה פשוט. אז זה אומר, כיוון, אבל מה אני בחינם, אף אתם בחינם? כיוון, דכל עסקם היה על זה ולא היו עוסקים בשום מלאכה שעל כוחם צריכים להתפרנס. אומר תוספות, זה ברור. הרי ממשהו צריך לחיות. וזה היה העסק שלהם. הם היו עושים תקנות לטובת הציבור. הם עובדים בשביל הציבור. אז ממה אתה רוצה שהוא יחיה? לכן ממשיך תוספות. ומה שנוהגים עכשיו ללמוד תורה בשכר, אם אין לו במה להתפרנס שרי, ואפילו אם יש לו, אם הוא שכר בתלה דמוכח שמניח כל עסקיו ומסר מתן שלו, מסתדרת דחשיב, מוכח יותר מאותו הסוגיה שם. בכל אופן, בא תוספות ואומר, שכר בתלה ודאי שהוא יכול ליטול. כמו שאנחנו משלמים לבעל קרב בשבת, על מה אתה משלם? על ההכנה שלו. יש מושג של שכר בטלה, אני בזמן הזה יכלתי לעבוד לפרנסתי. זה שאני בא ללמד אותך, אז תשלם לי על זה. אבל תוספות ממשיך, ועוד מה שתמיד מדברים על מלמד דרדקי. בקטנים זה פשוט, שרי מטעם שימור, שכר כסוג טעמים. שם זה לא רק לימוד תורה, שם הוא מלמד אותו לקרוא. הוא עושה בייביסיטר, אתה משלם לו על זה, אתה לא משלם לו על הלימוד של התורה.
למה צריך למצוא מתחת לזמון איך ללמוד? מגיע לו כסף, זה עבודה שלו, וגמר.
זה תשובה אחת, שעל זה אנחנו באים ואומרים לא. כתוב מה, אני בחינם, אף אתם בחינם. אתה לא יכול ליטול על זה שכר.
אבל מה זה אומר?
ממה הוא התפרנס?
ראה לימדתי אתכם.
אבל ממה הוא חיה? אבל הוא צריך
להתפרנס. שיצא לעבוד. מה התשובה? מה התשובה? מה התשובה? נכון, וזה התשובה. התשובה היא, שאם חצי חצי אתה גם לא היית הולך אליו בתור רופא. אם אתה תדע שהרופא שלך אינסטלטור ביום ורופא בלילה, אתה לא בא אליו. אתה לא בא אליו. זה דבר ברור. גם אינסטלטור לא תזמין אם אתה תדע שביום הוא קולניק ובלילה הוא פותח סתימות, אתה בבעיה. אני לא מדבר על פתיחת הסתימה, על כן סתימה. על החלק המומחי. חציו לכם וחציו. חציו לכם. אבל בחצי לא. לכן זה מה שהוא אומר. יש מומחי.
אם הוא מועל ביום הקצב בלילה.
יש דייני גזרות. יש דייני גזרות. זה מה שקודם דיברנו, יש מושג, הרי כתוב מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אם באמת, על אף שתוספות נזהר, תוספות מתחיל ואומר קודם כל, ומה שנוהגים עכשיו ללמוד תורה בשכר, אם אין לו במה להתפרנס שרי. זה הפרנסה שלו. למה? כי אחרת מה הוא יאכל. אבל תוספות משאיר, ואפילו אם יש לו, אם הוא שכר בטלה. יש בו עוד חלק, יש עוד אלמנט. מה, אני צריך לבוא לעבוד אצלך בחינם? אתה בא אצלי בחינם? למה שאני אבוא אצלך בחינם? אז יש מושג של שכר בטלה. אז זה שני חלקים שונים. יש מה אני בחינם, אף אתם בחינם, זה הכלל. עכשיו יש מקרה שאני מתמסר בשביל הכלל. אני רוצה שהדיין הזה יהיה מומחה. אני לא רוצה שהוא ידע חצי כן, חצי לא. אני רוצה שמה שהוא יגיד לי זה יהיה ברור ובדו. אז ממילא הזה אני צריך לפרנס אותו. לא על הדין. על הפרנסה הוא זקוק כדי שהוא יוכל לעשות את מה שאני רוצה ממנו. וזה מה שתמיד, יש קופת הציבור. זה כמו הרב של העיר, הרב של השכונה וכו'. למה אתה משלם לו? כי אתה רוצה שהוא לא יהיה עסוק בדבר אחר, אתה רוצה שהוא יהיה זמין לדברים שלך, אתה רוצה שהוא יהיה בקיא בדברים שלך, אז אתה צריך לשלם לו, אז אין לו ברירה, אחרת מה הוא יחיה? עכשיו יש עוד מושג של שכר בטלה. אתה מביא עכשיו מרצה מפה עם כל הכבוד והערכה, הוא דוקטור, הוא בזמן הזה על הרצאה הוא לוקח 1,000 שקל. על מה הוא לוקח?
זה
על מה הוא לוקח? לא, אני מדבר בתלמוד.
לא שהוא יכול להיות עם צלח במקום
זה ולהרוויח 2,000. הוא עוד יעלה לך את המחיר, אל תגיד לו את זה. אומרת הגמרא, מה קורה ומניין שאם לא מצא בחינם שילמד בשכר? אין מישהו שמוכן ללמד אותו חינם. תנסה למצוא מישהו שילמד אותך בחינם. תלמוד לומר, אמת קנה. אומר שלמה המלך, בשביל תורה תשלם. נו, ומניין שלא אמר כשם שלמדתי בשכר, ככה למדנו בשכר. אומר, תשמע, תדע כמה עלה לי ללמוד. אז אני עכשיו מלמד בתשלום. תלמוד לומר, אמת קנה, ואל תמכור. להזות ולקדש מימיו ממירה, אפרו 10 מקלה. שואל תגמר ורמינו, יש ברייתא. המקדש את האישה במי חטאת או באפר חטאת, הרי זו מקודשת, אף על פי שהוא ישראל. זאת אומרת, גם אם הוא לא בעל מקצוע גדול, האישה היא מקודשת. במה היא מקודשת? אלא מה? שמשלמים לו על זה. ועכשיו שהוא מקדש אותה והיא לא משלמת, אז את הפרוטה הזאת שהיא חפכה, בהיא ענה, בזה היא מתקדשת לו. אז הנה, אתה רואה שמשלמים על זה. ובמשנה אמרנו שעשו מימיו ממירה, אפרו 10 מקלה. אמר רבי אלוקה, שכאן בשכר הזה הוא מילוי, כאן בשכר הזה זה קידוש. יש את החלק של מה שאנחנו קוראים הכשר מצווה. על ההכשר מצווה אסור לשלם. על ההזעה, על הקידוש לא משלמים. אבל אני צריך להביא את המי חטא, צריך להביא מים חיים, צריך ללכת למעיין. צריך ללכת להביא את האפר שפרה, מה אני עובד אצלך בחינם? על החלק הזה משלמים, וזה נקרא אותה פרוטה שבזה היא מתקדשת. דיקנמי, דקטני אצלנו במשנה, החלה הזאת הוא לקדש, וזה אסור ליטול שכר. ואתם קטני המקדש במי חטאת, על מה הוא מדבר? על המים. ובאפר חטאת, על מה הוא מדבר? על האפר, על ההבאה של הדבר. מדבר שמה מינה. עוד למדנו במשנה, אם היה כהן, וכתוצאה מזה שהבאתי אותו מטמאו, ועכשיו הוא מפיא את התרומה שלו, אז מותר לי לתת לו אוכל. אומרת הגמרא, הוא גוף איך יאזיל? אתה עכשיו מעביר כהן בבית הקברות, אבל התורה אומרת לנפש לא יתאמה בעמד. איך הוא עובר על איסור לב? אז מה, בגלל שהוא רוצה לעזור לך, הוא עובר על איסורי תורה? עונה הגמרא, לבית הפרס דרבנן, מדובר שהוא מעביר אותו דרך שדה שנחרש בקבר, ששם זה רק מאיסור מדרבנן, והגמרא ממשיכה, דאמר רב יהודה, אמר רב, מנפח אדם בית הפרס והולך, שם מדובר, למשל, אדם הולך להביא קורבן פסח. אם עכשיו הוא יצטרך לעשות סיבוב, הוא לא מגיע להקריף את הקורבן, אז הקלו עליו ואמרו לו, כיוון שכל החשש זה עצם כסעורה, אז הוא מנפח, הוא עושה פור, ואין פה תומת אוהל, ומותר לו לעבור. ואמר את הגבי הגמרא בחגיגה בי"ב, שנכון שלגבי פסח הוא נשאר טהור, אבל לתרומה הוא טמא. החמירו עליו, נהגו בו תומה לגבי זה. ולכן בעצם ההגדרה שלו בתרומה טמא, אבל הפעולה היא פעולה מותרת. על אותו משקל ורבי יהודה ברמי, משמיד רבי יהודה אמר בבית הפרס שנידוש, שאז אני אומר טהור. שוב, מדובר שכבר רבים הלכו שם. אז אם רבים הלכו שם, ודאי שכבר אין לי את החשש. אז למעשה לעבור פה מותר. אבל לגבי תרומה אנחנו מחמירים ודנים אותו כתמי. אינמי, בשאר תומות, זה לא מעבר עליי, הוא תימא אותו בשרץ, תימא אותו בנבלה. את זה הוא בכלל לא מובהר הכהן. בכזה מקרה, הוא הפסיד את התרומה שלו, אז לאכול הוא מקבל ממנו. אם היה זקן, מרכיבו על החמור, ועל זה מסיים את המשנה, שבכל המקרים שלנו, ותן לו שכרו כפועל. אנחנו רק רוצים להבין מה זה פועל. תנא, בברייתא נאמר, כפועל בטל. אמר אביי, מה זה נקרא פועל בטל? כפועל בטל של אותה מלאכה. אז יש תוספות, שהתוספות הזה מוקשה פה בהרחבה, תוספות, יש פה את השיטת רבינו חננאל ועוד. אנחנו נדבר כמו שרשי ורבינו גרשום אומרים, שהפירוש הוא כזה. כשאני בא עכשיו, יש פועל בטל, שזה כמו אתה בא היום לבית משפט לתת עדות, כשאתה מזומן מצד הבית משפט, אז יש משכורת מינימום, יש עת מינימום במשק, שזה אתה מקבל על זה שאתה הפסדת את העבודה. אני מרוויח בשעה שלי פי כמה, את אף אחד זה לא מעניין. פה אומרת הגמרא לא, כפועל בטל, מה זה כפועל בטל? פירושו של דבר, אנחנו לוקחים כמה למעשה אתה יכלת להרוויח במקצוע שלך. נאמר, אומר רשי, אתה נוקב מרגליות. אתה סוחר במרגליות, יושב במשרד ממוזג, באים אליך, אתה מרוויח הרבה מאוד. כמה אתה מוכן שבמקום זה לשבת עכשיו בבית ולראות את אותו את אותו מום, או לבוא ולדון. אני בשביל זה מוכן להפסיד מעט מאוד, אני מרוויח פה הרבה יותר, והעבודה שלי לא קשה. אז אתה משלם לו כמו הפועל בטל במקצוע שלו. אבל אם בחילופין הוא היה סבל ועכשיו יש לו 40 מעלות חום בחוץ, כמה הוא מוכן לשלם במקום לסחוב ב-40 מעלות חום, לשבת במשרד ממוזג ולראות עכשיו את העדות הזאת למסור? אז פה הוא ודאי מוכן להפסיד הרבה יותר. אז זה כפועל בטל מהמלאכה שבה הוא עשו, מזה אנחנו נותנים לו את השכר.